מוזגרם פתח בכמה דיוקים על הפסוקים שכתובים על יום כיפור, כתובים הרי פעמיים בתורה, פעם בפרשת אמור, פעם בפרשת אחריב, הוא ציין כמה הבדלים וכמה דיוקים. כדי להבין את זה הוא הקדים שצריך להבין מה תפקיד המצוות. אמר שהמצוות כתוב בזוהר כמו לבושים לנשמה. הנשמה בעצמה באה ממקום אלוקי גבוה, וכשירדה פה לעולם הזה, אז על ידי המצוות היא מתרוממת יותר גבוה מהמקום שמשם הגיעה. הוא ציין את זה ואמר שהדרגה שהנשמה מגיעה משם קוראים לזה תאוראי. הדרגה שאליה הנשמה תתעלה אחרי קיום המצוות זה דרגת קדושה. הקדושה יותר גבוהה מדרגת טהרה. אני אסביר שזה ההבדל בין ממלא כל העלמין לסובב כל העלמין, שבממלא כל העלמין זה דרגת הנשמה או אפילו המלאכים, או מה שזה עניין של דיבור או מחשבה, ואילו סובב כל העלמין זה יותר גבוה, וזה בא לזה קיום המצוות. עכשיו אנחנו נלמד ועוד ב' קצת שיותר בפרטיות את העניין הזה של הדרגה של סובב כל העלמין, שאליה הנשמה מתרוממת, גם בזה נראה דרגות, ונראה לאן הנשמה על ידי המצוות מתרוממת למעלה. זה פרק ב' עכשיו. זאת ככה, והנה משם, מהדרגה שנקראת תאוראי, שזה מקור הנשמה, משם ירדה הנשמה בבריאה, יצירה, עשייה, עד שנשפלה בעולם השפל, נתלבשה בגוף חומרי. הנשמה ירדה למטה מבחינת תאורה, ירדה לעולם הבריאה, יצירה, עשייה, עד שהתלבשה בגוף גשמי, זה הירידות של הנשמה. וירידה זו, זה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמה כל כך נמוך, צורך עלייה. יש כאן מטרה שאחרי וכתוצאה מהירידה, היא תעלה יותר גבוה ממה שהייתה לפני. למעלה מבחינת המחשבה. כי המקור של הנשמה זה מחשבה, כמו שנאמר ישראל אלו במחשבה. והנשמה צריכה להתרומם מבחינה יותר גבוה. שהיא הבחינה הזו של מחשבה, שהיא בחינת ממלא כל העלמין כנ"ל. אמרנו שבבחינת ממלא כל העלמין יש בחינת דיבור, שזה מקור לעולמות גלויים ונמוכים. יש בחינת מחשבה, שזה מקור לעולמות נעלמים, עולמות פנימיים של הנשמות. ואחרי שיהודי מקיים מצוות כאן למטה, הוא מתעלה יותר גבוה אפילו. רק הדרגה של הנשמה אומנם מדרגה גבוהה לפני שהיא יורדת. רק שהוא החיות דעלמין סטימין, אבל סוף סוף זה נקרא ממלא כל העלמין. אבל על ידי הירידה הזאת, אבל כשהנשמה יורדת פה לעולם הזה הגשמי, היא עולה למעלה מעלה. היא מתעלית יותר גבוה ממה שהיא הייתה לפני כן. איזה דרגה היא מתעלית? בבחינת סובב כל העלמין. הנשמה הייתה בבחינת ממלא כל העלמין, והמצוות מרוממים אותו לדרגה שנקראת סובב כל העלמין. מסביר מה זה נקרא סובב כל העלמין. ופירוש סובב היינו, כשאומרים שיש דרגה אלוקית שקוראים לה סובב כל העלמין. מה הפירוש סובב כל העלמין? היינו, פירוש המילה סובב כל העלמין, שמקיף מלמעלה. לאור עליון שהוא מקיף מעל הבריאה. למה הוא מקיף? כי הוא יותר מדי עוצמתי והנבראים לא יכולים להכיל אותו. לכן הוא נקרא מקיף. ואינו נתפס ומתלבש בתוך העלמין. הוא אור אלוקים מאוד גבוה שהעולמות לא יכולים לתפוס ולהשיג אותו. כי כל העולמות כעין נגדו. כל העולמות הם לא נחשבים בכלל כמציאות לעומת האור שנקרא סובב כל העלמין. הם אפסיים והם לא יכולים להכיל את העוצמה שלו. הביא דוגמה לאפסיות של העולמות ביחס לאור הזה, הוא כטיפה מים אוקיינוס. כמו שתיקח את כל הים אוקיינוס, תמיד מולו טיפה אחת. שהטיפה בתהילה לגבי הים הגדול. מה הערך של טיפה לגבי כל הים? אז פה אומר, הטיפה סוף סוף, נכון שאין לה ערך, כי אני לא יכול למדוד במושגים גשמיים כמות טיפות שיש בים. אבל סוף סוף יש איזה ערך, כי הטיפה היא טיפת מים גשמית, והים הוא גם כמות מסוים וגשמי. האמת שהביצול של העולמות ביחס לדרגה שנקראת סובב כל העלמין, ויותר מכן, אפילו יותר אפסי מאשר טיפה אחת מול כל הים אוקיינוס. כי לא נערוך אליו קדושתו. אין שום ערך שאפשר להעריך בין העולמות לבין הקדושה האלוקית. והבחינה הזו העליונה שהיא כל כך נעלית, סובב כל העלמין, לשם הנשמה מתעלה על ידי קיום המצוות. למה קוראים לזה סובב כל העלמין? הוא חוזר עוד הפעם. ואינן יכולים להכילו בתוכן כלל. הרי הנבראים לא יכולים להכיל את האור העוצמתי הזה, לכן הוא נקרא סובב. מה הפירוש העולמות לא יכולים להכיל? הרי יש בכל זאת אור אלוקי שמחיה כל פרט ופרט. ומה שכתוב ואתה מחיה את כולם, ומה הפירוש ואתה מחיה את כולם? שנמשך חיות ממנו בתוך העולמות ממש. יש בתוך העולמות כן חיות שנמשכת, אז אומר היא רק זיו והערה לבד. מה שנמשך בעולמות זה רק זיו, רק הערה, העולמות לא יכולים להכיל את האינסוף. אבל אור אינסוף ברוך הוא בעצמו אינו נתפס בגדר על מן כלל, העולמות בכלל לא יכולים להכיל ולתפוס את האינסוף בעצמו. ולכך כתיב, מכיוון שהעולמות הם אפסיים ולא יכולים להכיל, הם לא תופסים מקום בכלל, לכן הנביא אומר, הנביא מלאכי אומר, אני השם לא שיניתי, אין שום שינוי אצל הבורא בין לפני הבריאה לאחר הבריאה. הבריאה היא כל כך אפסית, כל כך לא תופסת מקום, שלא שייך להגיד שלפני הבריאה הבורא היה פנוי מלהתעסק עם עולמות, ואחרי הבריאה הוא עסוק עם העולמות. העולמות הם כל כך לא תופסים מקום, שלא שייך אפילו לייחס אליו שהוא טרוד בהם ועסוק בהם. כמו שאומרים, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא לאחר שנברא העולם, אותו בלי שום שינוי כלל. אז בעצם זה הגדרה של הדרגה האלוקית הנפלאה שנקראת סובב כל העולם. ויהודי במצוות שהוא מקיים, הנשמה שלו מתעלה לבחינה הזאת. וזהו שאומרים המלאכים, קדוש, 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 הוואי הצבאות. מה הכוונה בשלושת הפעמים קדוש? ולמה אומרים קדוש עם וו, ולא קודש, ולאיזה בחינה הם מתכוונים? אז הוא מפרט את זה בהתאם למה שהצבענו עד עכשיו. כי צבאות, כשאומרים צבאות, למה מתכוונים? הם הנשמות והמלאכים שבעלמין סתימים. בעלמין דיתגליה. יש נשמות שהן באות בדרגות של עולמות נעלמים. יש מלאכים שנמצאים או בעולמות הנעלמים או בעולמות הגלויים. שני הבחינות האלה גם יחד. ואומרים תחילה ג' פעמים קדוש. עד שיהיה הוויה צבאות. כדי ששם הוויה, מבחינת צבאות, יהיה מושג לאותם מלאכים ונשמות, הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה זה, מה זה נקרא קדוש, קדוש, קדוש? זה קדוש עם וו, לא קודש. קדוש, מה הכוונה? קודם כל, מה פירוש המילה קדוש?
מובדל.
מובדל. כי קדוש הוא לשון הבדלה. כשאומרים קדוש, קדוש הכוונה היא שזה מובדל. שהוא מובדל בכמה מיני הבדלות. האור האלוקי כל כך גבוה וכל כך מובדל, עד שמתאבים צבאות דודי הנבראים. עד שהנבראים מתאבים מהדרגה האלוקית הזו, צריך לרדת הרבה בחינות, הרבה דרגות, כי הוא בעצמו הוא קדוש, הוא מובדל. אבל אומרים קדוש עם וו, מה זה אומר? ואומנם קדוש בוו מורה גם כן על המשכה. צד אחד אומרים הוא קדוש, מובדל. צד שני יש וו. וו אנחנו יודעים זה סימן של המשכה כלפי מטה. זאת אומרת שלמרות שהוא מובדל, אבל הוא מאיר הערה לנבראים. כמה דרגות של הערות יורד ויורד ויורד עד הנבראים, אז אומרים שלוש פעמים קדוש. קדוש, קדוש, קדוש. למה שלוש פעמים? כנגד עולם הבריאה. עולם היצירה, עולם העשייה, כמו שהוא מפרט. הוא המשכה מבחינת סובב כל העולמין, בממלא כל העולמין. כשיש המשכה אלוקית מקדוש קדוש קדוש עד למטה, יותר נמוך, עד הבחינה של המלאכים והנשמות, זה נקרא ירידה מדרגה של סובב לדרגה של ממלא. וג' פעמים קדוש, למה יש שלוש פעמים קדוש? הם ג' מיני המשכות, לג' עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. האור האלוקי הוא כל כך מובדל, הוא מובדל מעולם הבריאה. מובדל מעולם היצירה, מובדל מעולם העשייה, אבל הוא מצטמצם לעולמות האלה. לכן אומרים קדוש, למרות שהוא מובדל, הוא נמשך. אחר כך יש עוד בחינה, הוא עדיין מובדל, נמשך, וכן הלאה. וכל נברא ונברא מקבל בסופו של דבר איזה הערה, גם מהבחינה של סובב, גם מהבחינה של ממלא. מה שהוא הולך להגיד כאן עד סיום הקטע, שלמרות שכל נברא כל הזמן מקבל הערה, קדוש, 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 פירושו הוא נמשך ונמשך ונמשך, אבל עדיין מה נמשך? הערה. כשהיהודים מקיים מצוות, לאן הוא מתחבר? לבחינת קדוש שלמעלה אפילו מההמשכה הזאת. לבחינת קודש. נקרא את הסיום הקטע האחרון. והעניין. כי כל נברא יש לו בית מיני חיות. כל נברא בעולם מקבל מהבורא שני סוגים של חיות, של אנרגיות. האלף, סוג אחד זה חיות מצומצמת. קוראים לזה החיות המתלבש בתוכיותו. חיות שנכנסת בפנימיות של כל נברא, אז כל נברא מקבל בדיוק את המינון שהוא יכול לקבל. האבן תקבל מועט, והצומח קצת יותר, והבעל חיים יותר, והבנבר עוד יותר. זה נקרא חיות מדודה. איך קוראים לדרגה המדודה הזו שכל נברא מקבל בהתאם אליו? והוא מבחינת ממלא כל עלמין. קוראים לזה ממלא כל עלמין. למה קוראים לזה ממלא כל עלמין? שהוא החיות המתלבש בעלמין. זה חיות שכל אחד מקבל ממש בהתאם ליכולת קיבול שלו. והבית יש עוד סוג חיות שכל נברא מקבל כל הזמן, הוא חיות הסובב ומקיף עליו מלמעלה. יש עוד חיות אלוקית שהיא יותר גבוהה מהיכולת קיבול של הנברא, וזה כלפיו באופן מקיף, וזה שווה בכולם, באבן ובצמח ובבעל חיים ובמדבר, מקיף על כולם אותו חיות כללית ששורה עליו והיא לא נתפס בו. איפה רואים שיש גם כזו חיות? למה זה דומה? כי עניין שאמרו רזל, כמו שכתוב, חזל אומרים, דהכל בי עשרה שכינת השעיה. חזל אומרים שאיפה שעשרה יהודים נמצאים יחד, השכינה שורה שם. גם אם הם לא מתפללים, גם אם הם לא אומרים פרק תהילים, הם משחקים סתם משחק. מדברים אפילו דברים בתהילים. עשרה יהודים, יש פה השראת שכינה. אם יש רק תשעה, אם יש רק שמונה, אז האור הזה לא מתגלה כשיש פחות מעשרה. וכשיש עשרה, הם מרגישים את האור הזה, מרגישים שינוי, לא מרגישים כלום. רק חז"ל אומרים לך, תדע לך שככה זה. למה הם לא מרגישים? כי זה אור מקיף. אז אם היו מרגישים, זה היה אור פנימי. הם לא מרגישים כי זה אור מקיף, אבל זה קיים. יש אור אלוקי מקיף שנמצא. שאין זה גילוי השכינה עליהם ממש, אלא השראה ששורה עליהם מלמעלה מבחינת סובב. אז תבוא ותשאל, מה זה מועיל? מה זה עוזר? אם הוא לא מרגיש בשמה צריך את זה, אז הוא בסוגריים מביא הרבה צמח צדק, שזה כן עוזר. למה תפילה של מניין מתקבלת יותר? למה? כי יש כרגע גילוי אלוקי יותר גבוה. יש כאן מניין, אז אתה יכול להגיד קדיש, אתה יכול להגיד ברכו, אתה יכול להגיד... כי יש כאן משהו. גם אם אתה לא מרגיש, אבל זה פועל. וזהו שאומרים ג' פעמים קדוש, 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 לפני הווי הצבאות. לפני שהם אומרים את המילים הווי הצבאות, שימשך בחינת הווי הצבאות, הם אומרים שלוש פעמים קדוש. מה הכוונה? שהם ג' המשכות אור וחיות המקיף, מבחינת סובב כל העלמין, לג' עולמות, דבריאה, יצירה, עשייה. האור המקיף הזה שכל נברא מקבל, אומרים שלוש פעמים קדוש, קדוש אחד לבריאה, קדוש אחד עוד יותר נמוך ליצירה, קדוש שלישי עוד יותר נמוך לעשייה, אבל גם אחרי שנמשך עד עולם העשייה, מה נמשך? ואומנם גם אור זה המקיף הוא רק המשכת הערה בלבד מסובב כל עולמין בעצמו. נמשך רק הערה קטנה. וזהו קדוש בוו, וו זה אומר לשון המשכה, אבל זה המשכה מועטה. אבל סובב כל עולמין בעצמו, אבל אור הסובב האינסופי הבלתי מוגבל בעצמו, ולמעלה מעלה מערך זה הוא לא נמשך בכלל בעולמות, אפילו באופן מקיף הוא לא נמשך בעולם. איך קוראים לאור הסובב בעצמו? לא קוראים לו קדוש. כי קדוש פירושו נמשך. איך קוראים לאור הסובב שאינו נמשך? הוא בחינת קודש. קודש זה כמו שם עצם, בלי וו. יש קודש, יש קדוש. קדוש זה כבר כינוי למשהו שנמשך. קודש בלי וו. שלשון הבדלה שהוא מובדל בערך. וכעניין כמו שכתוב על הר סיני לפני מתן תורה, אגבל את ההר וקידשתו. קידשתו פירושו יהיה כאן קודש שלמעלה מהירד. ושם הוא עליית הנשמה על ידי מעשה המצוות. יהודי שמקיים מצווה, המצווה עוטפת אותו, הלבוש של המצווה עוטפת אותו, והנשמה מתחברת לדרגת קודש, שהיא למעלה מדרגת קדוש. כמאמר, איפה רואים שהמצווה מקוממת יהודי כל כך גבוה? לכן לפני שמקיימים מצווה אומרים ברכה, אשר קדשנו במצוותיו. מה זה קדשנו? המצווה תחבר אותנו לדרגה שנקראת קודש. בקודש העליון ממש. על פי זה נבין, וזהו הירידה צורך עלייה. לכן הנשמה ירדה למטה, היא באה, אומרים, נשמה שנתת בי תאורה, היא... אז למה ירדה? היא הייתה בבחינת תאורה, אבל אם היא תרד למטה ותקיים מצוות, היא תעלה לבחינת קודש, שזה יותר גבוה מבחינת תאורה. כמו שאומר בפרק הקודם, שהלוויים נקראים תאורים, והכהנים נקראים קדושים. זאת אומרת, קדוש יותר גבוה מתאור. ששורשה הוא מבחינת תאורה, היא מבחינת ממה לכולם. על די ירידתה בגוף, נאמר, הפסוק אומר, ואנשי קודש תהיו לי. מה זה אנשי קודש? שיתעלו בבחינת קודש העליון ממש, שהוא סובב כל העלמין. תהיה בזו הפרשת משפטים. ולכן, אמרו, אז הלך על הגמרא אומרת דבר מעניין. עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. הם אומרים קדוש קדוש לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, יגידו המלאכים קדוש קדוש למי? לצדיקים. זאת אומרת, הצדיקים יתגלה אליהם לעתיד לבוא בחינת קודש, והמלאכים יגידו, בואו נקבל ממכם קדוש קדוש קדוש, שהצדיקים יימשכו אלינו. להמשיך מבחינת קודש העליון ששם יתעלו הצדיקים. אז מה יבקשו מהצדיקים? להיות המשכה בעולמות? שהמשכה הזו נקרא קדוש, ויגידו קדוש קדוש לצדיקים, כי הצדיקים יתעלו לדרגה הזו, והם ימשיכו לעולמות. וזהו שנקראים המצוות לבושים. לכן הוא אמר בתחילת אות הראשונה והמאמר, שהמצוות נקראים לבושים, והנשמה מתעטפת בלבושים כשהיא מקיימת מצוות. למה המצוות נקראים לבושים? פירוש, כמו הלבוש, מה היחס של לבוש לאדם? לבוש עוטף אותו, הוא מקיף עליו. כמו הלבוש הוא מקיף וסובב על האדם ואינו מתלבש בתוכו. כך על ידי המצוות נמשך גילוי אור אינסוף ברוך הוא, הסובב כל העולמים, ומאיר על נפשו להיות בתהילה ומתקללת בו. והוא למעלה מבחינת ההערה מתלבשת בתוכיות. ההערה שמתלבשת בתוכיות זה נקרא כמו מזון, זה ממלא כל העולמים. והמצווה היא כמו לבוש, היא עוטפת אותו. ולכן ימי האדם קצובים לו. במספר כך וכך, כל אדם נמצא בעולם מראש, קצוב לו כמה ימים הוא יהיה בעולם. בהתאם למה? כל יום הוא צריך לקיים מצוות כדי להתוך את הנשמה שלו עם עוד לבושים שהיא תוכל להתעלות לדרגה שלה. לפי ערך ההמשכות שצריך להיות לו, לעלות נפשו לו כשרה באור אין סוף, וקדוש ברוך הוא קובע כל נשמה כמה להיות היא צריכה. אז בהתאם לכך הוא נותן לו כמה ימים, וכל יום זה בכמה המשכות שהוא צריך להמשיך. אז זה נאמר על אברהם אבינו, שאמר בתחילה, אברהם זקן בא בימים, מה פירוש בא בימים? הוא הצליח לבוא עם כל הימים, הוא לא פספס אף יום. כל יום היה מלא ב-100% מה שהיה צריך, אז הוא הגיע לסוף ימיו, היה בא בימים, הוא בא עם כל הימים. אדם צריך לבוא עם כל הלבושים, לכן כל יום צריך לנצל ללבוש של אותו.
אבל מה החיות?